בזכות המשפט המבוים לבטל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
עצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
ערב טוב מאזינות ומאזינים, ערב טוב. אנחנו נבלה כאן היום שעה מרתקת. זמן זהב, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. היום אני שמחה לארח את בועז הבר. הבער. ספורטאי פארלימפי, עטור מדליות ואדם שהפך אתגרים להזדמנויות. סיפור חייו המרתק של בועז החל מלידתו כפג עם שיתוק מוחין ועד להישגים המרשימים שלו כספורטאי בינלאומי. היום נצלול לעומק סיפורו, נלמד על תובנות שצבר לאורך הדרך, ונשמע כיצד הוא מסייע לאחרים לממש את הפוטנציאל שלהם, במיוחד, במיוחד בקרב בעלי מוגבלויות. שמי נעמי חייקה, אני מומחית לגיל השלישי, אני מוסמכת מכון אדלר. יש לי את הזכות לסייע לבני ובנות הגיל הזהב להגשים את עצמם ולחיות חיים מלאים, כי בכל גיל רצוי לעשות את זה. אז איך אני עושה את זה, אתם שואלים? אני עושה את זה באמצעות הרצאות, סדנאות, ליווי פרטני, וגם באמצעות תוכנית הרדיו הזאת, זמן זהב. אני כותבת במגזין הארגון, ואני מזמינה אתכם לחפש אותו בגוגל. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי, או לשלוח לי הודעה לטלפון 054-4440-668. לפני שנתחיל בשיחה החשובה שלנו, אני רוצה להזכיר לכם, כמו בכל שבוע, השיח כאן הוא כללי, אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. במידה ואתם נתקלים בסוגיה, אנא, פנו לאנשי מקצוע שילוו אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. אז אנחנו איתך בועז,
נעים מאוד,
ותודה. שם המשפחה שלך?
אבהר.
אבהר, אז זהו, אז אני אגיתי אותו לא נכון. בועז אבהר. Okay. אז אני שמחה שהגעת אלינו, בועז.
תודה.
והצגתי אותך, אבל אני רוצה שאשמח שאתה תציג את עצמך גם, מה עוד יש לך להוסיף? כי אני יודעת שאתה עושה הרבה מאוד דברים, okay. ואני אשמח שאתה תציג.
אז קודם כל נעים מאוד. שמי בועז אבהר, אני מאמן אישי, מנחה קבוצות, רכז מועדונים חברתיים לנכים. אני בחור עם סיפים, שיתוק מוחין, כמו שאמרת. אז אני ככה קצת מקשר את הנכות שלי לבעצם למה שאני עושה. אני מרצה היום בבתי ספר באמצעות הגפן שקשור למשרד החינוך. ההרצאה שלי נקראת מהפגיה אל הפודיום.
טוב, רגע, 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 לפני שתדבר על ההרצאה ועל הפגיה, אנחנו ניתן לך. אז בוא נכיר אותך, בוא נחזור אחורנית. מהפג, התחלת לדבר על הפג, נכון? על הפגיה. מה קרה בלידה שלך?
בעצם במהלך הלידה, אמא הגיעה לבית חולים בחודש 60, קצת כאבי בטן, ואמרו לה, את נשארת ללידה. היא אומרת, אבל אני חודש 60. אמרו, כן, אבל התינוק רוצה לצאת. אז עד היום אמא שואלת אותי, ליאן, מהרת? אז אכן מהרתי.
כן, חודש 60 זה ממש מוקדם.
חודש 60, קילו וחצי. אני הבן השלישי. אז ככה שהאחים חיכו בטח לתינוק שיגיע
הביתה. אחים שלך נולדו בזמן.
אחים שלי נולדו בזמן, ללא שום בעיות. וזהו, ואז העבירו אותי לפגיה לעוד 3 חודשים, שבעצם התפתחתי וגדלתי.
אבל קרה משהו, נכון?
עליתי במשקל מאוד מאוד יפה. כן. ובעצם כשהגעתי הביתה והתחילה ההתפתחות הרגילה של תינוק, ראו שאני לא מתהפך. ואני לא מנסה לעמוד במיטה ובלול. כאילו, ראו שמשהו לא...
אז לא מלכתחילה ראו שמשהו לא...
לא, לא, לא ידעו בדיוק לזהות מה... כלומר, ידעו לזהות שזה סיפי כנראה, אבל אמא לא ידעה, כלומר, לא הגדירו לה כשהיא הוציאה אותי מבית חולים, הוא יהיה עם סיפי או משהו כזה. ובעצם, ההורים גילו את הלקות והתחילו לבדוק את זה לפנות לרופאים, ואמא מספרת שבמקרה פיזיותרפיסטית שטיפלה בי באסף הרופא, אמרה לה, הוא עם CP, ראשיתו כמוכין.
ואז היא הבינה.
היא לא ידעה בכלל במה מדובר, כי לא... וככה בעצם התחילו לטפל, ונכנסתי לגן בתוך אסף הרופא, גן מיוחד באסף הרופא, שבעצם המטרה הייתה לתת מענה לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק ולכל הטיפולים הנוספים שצריכים כילדים עם CP. ושנה אחרי זה, ההורים לא הסכימו שאני אשאר בגן המיוחד, הם טענו שאני מפותח מספיק ושאני רוצים להעביר אותי לגן רגיל. המעבר היה לא פשוט כי הצוות הרפואי לא הסכים לזה. הם חשבו שההורים יעשו לי נזק בזה שבעצם אני אעבור לגן רגיל. ושאני צריך את החינוך המיוחד, ההורים ממש התעקשו על זה, ועברתי באמת לגן רגיל, התפתחתי שם מאוד יפה, היו לי שם המון המון חברים, משם עליתי לכיתה א', בכיתה א' הזמינו את המורה שלי, שתסביר איך הצליחה ללמד אותי, כי הם היו בטוחים שאני רק אצליח להקליד במכונת כתיבה כמו פעם, ובעצם המורה לא הבינה את השאלה, כי... מבחינתיים אני הייתי ילד רגיל לחלוטין.
אז רגע, אז אתה למעשה אומר שהמגבלה שלך היא לא הייתה על רקע קוגנטיבי, אלא על רגע, על רקע גופני, פיזי. אז סיפרת מה ההורים סיפרו, מה הזיכרון ילדות שלך מכל הסיפור הזה? מתי הבנת שאתה אולי שונה מהילדים בכיתה או בבית הספר?
אני בא מבית מאוד מאוד פתוח, אז מגיל מאוד מאוד צעיר אני הבנתי שאני בעצם אחיה או חי עם איזושהי מגבלה מסוימת, מגבלה פיזית.
כן.
אבל ההורים השקיעו בזה המון, ובין היתר גם בגיל 3 אני הפניתי למרכז הספורט של ספיבק לנכים.
מגיל 3?
בגיל 3, כן. שם בעצם התחלתי ללמוד לשחות.
ואתה זוכר את הגיל הזה?
אני זוכר, ברור.
אתה זוכר מתי התחלת ללמוד לשחות?
אני זוכר את השיעורים של ה... הייתה לנו מרגלית, מאמנת שחייה, שהייתה ככה מאוד מיוחדת. ההתמחות שלה הייתה בלימוד שחייה לילדים עם מוגבלות פיזית. ובעצם מרגלית ליוותה אותי עד גיל 32, כשפרשתי מהשחייה כל השנים. ממש היינו ממש ממש קרובים... ובעצם מרגלית התחילה ללמד אותי לשחות. חשבו שאני דג במים. הזיכרון של מרגלית מתוך הילדות שלי היא שאני אמרתי שאני לא יכול לשחות כי יש לי שלוליות בעיניים. אז זה ככה משהו שמאוד זכור לי.
מה זאת אומרת שלוליות בעיניים?
היא עושה לי שלוליות בעיניים.
המים עושים לך שלוליות בעיניים.
אז אני לא יכולתי לשחות. לימדו אותי לשחות עם השלוליות בעיניים. אבל כמובן שזה הסתכלות של ילד.
כן. אז לפי מה שאתה מספר, אז למעשה את הספורט שלימים הפך להיות מאוד מאוד נוכח בחיים שלך, זאת בחירה דווקא של ההורים שלך ולא שלך.
נכון.
זאת אומרת, הם חשבו שזה ייתן לך ערך, וזה מגיל 3, ואז זה באמת עד גיל 30 פלוס, הפך להיות אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים שלך. אתה למדת במסגרת רגילה, נכון?
כן.
היו התמודדויות מול הילדים הרגילים, זכור לך שהיו לך אלו הם התמודדויות אולי פיזיים, אולי מנטליים איתם?
אני יכול לספר ששואלים אותי המון את השאלה, זו שאלה שחוזרת המון.
כן?
אני לא זוכר משהו ספציפי עם ילדים מסוימים שצחקו עליי בגלל הנכות, כי בגלל שאני הייתי שחיין, אני חושב שבבית ספר מאוד העריכו את זה, הילדים מאוד מאוד העריכו את זה, שהייתי חוזר עם מדליות לכיתה תמיד, והילדים היו עוזרים לי עם התיק, בלי שהמורה תבקש שאתה היום תעזור ומחר מישהו אחר, אלא זה בא מעצמם, הם היו מגיעים, ואני חושב שגם ההורים תרמו בזה שבעצם בכל פעם שלא היה איפה להיפגש, איזה בית להיפגש, אז אני הייתי אומר, אין בעיה, תבוא אליי, ואז הייתי מגיע אל אמא ואומר לה, הכיתה תגיע אליי היום, וכמובן שאמא ישר הייתה מכינה דברים, והבית היה מאוד פתוח, וזה אני חושב שתרם לזה, שבעצם אני אהיה מאוד מאוד חברתי, ומאוד חברותי.
אני חושבת שאתה צודק, שזו מעלה, שהבית פתוח, וההורים מבינים את הצורך, והפתיחות החברתית הזאת, הביאה לך הרבה ערך טוב.
אני חושב שאם ההורים לא נבהלו מהנכות שלי, וזה מה שבעצם גרם לי ולהם לחיות עם זה מאוד בשלמות.
אני מסכימה. אחים?
אחים גם?
גם, גם.
כן, האחים שלי קיבלו רישיון נהיגה בגיל מאוד צעיר, כדי לעזור לי, להורים איתי.
כן.
אז הם היו גם לוקחים אותי לבריכה ומחזירים.
נשמע שהמשפחה הייתה חמה, מאוד, תומכת.
מאוד, מאוד.
ועד היום היא משמעותית, נכון?
כן.
ודומיננטית. אז בואו באמת נעבור ישירות לחוויה הבינלאומית, לחוויות שלך בתחרויות. כי בהתחלה זה היה תחביב, נכון? תחביב.
כן.
אבל ברבות הימים זה הפך להיות חלק מאוד משמעותי, ואפילו הבאת כבוד מאוד גדול למדינת ישראל. אז בוא תספר לנו איך זה הפך להיות תחרותי.
בעצם בגיל 10 הבנתי שאני הופך להיות ממישהו שלומד לשחות לשחיין. כי בגיל 10 נבחרתי לצלוח את הכנרת בפעם הראשונה, זה מסרה של 4 קילומטר.
לצלוח את הכנרת,
כן.
את הכנרת משפה לשפה?
כן,
מקצה לקצה?
זה מצמח להעון.
אוקיי.
Okay. מרחק של 4 קילומטר. ותחשבו על ילד...
ילד בן 10.
בן 10.
כן.
כנרת כמובן שכל אחד מאיתנו קיבל מדריך שמלווה אותו.
כן.
למדריך שלי גם הצטרף אחי וחבר שלו, שהם ביקשו גם, אמרו, ילד בן 10 יכול, אז גם אנחנו יכולים, הם היו בני 20. אז הם שניהם יצאו מהכנרת עם קוצר נשימה, ולי לא קרה כלום, כי בעצם אני הגעתי מאוד מוכן לזה. ואני זוכר שבגיל 10 אני הנפתי את הגביע של מועדון ספיבק בפעם הראשונה, בגלל שצלחתי פעם ראשונה, אז מרגלית נתנה לי את הכבוד להניף את הגביע בסוף הצליחת הכנרת.
איך הרגשת?
זאת הייתה התרגשות מאוד גדולה, וגם כמובן שההורים היו והאחים היו וכל החברים מהמועדון היו, כולם היו ככה ליוו אותי לתוך כל הדבר הזה. ובגיל 14-15 נבחרתי בעצם פעם ראשונה לנסוע לאליפות אירופה בגרמניה, הייתה אליפות אירופה. אני יכול לספר שבפעם ראשונה...
אליפות אירופה פאראלימפי זה נקרא, נכון?
כן, כן.
שבה משתתפים, מה איזה תחרויות, מה...
תחרות שחייה של חבר'ה שהם שחיינים בעצם, שהם באותו סוג נכות שלי, כלומר, אנחנו בעצם עוברים קלסיפיקציות, קלסיפיקציות זה בדיקות מקדימות, שכל אחד נמצא בבית שהוא צריך להיות בו. אני שחיתי מול שחיינים שבעצם אין להם שימוש ברגליים, אנחנו שוחים רק בשימוש בידיים, מכאן הידיים שלי מאוד מאוד חזקות, היו אז באותה תקופה, ועד היום הידיים שלי די חזקות.
גילאים? זה מוגבל לגילאים, או שזה פתוח?
אני חושב שפחות או יותר כולנו היינו באותו גיל.
באותו גיל.
אבל אני יחסית הייתי צעיר, לגיל כל כך צעיר.
כי התחלת ממש מוקדם.
כן. ואז באמת זכיתי בשלוש מדליות.
בתחרות הראשונה?
בתחרות הראשונה. היה לי מקרה נעים ולא נעים באותה תחרות, ואני אספר במה מדובר. בעצם אני לא שמעתי את השריקה בזינוק. ואני ככה מחכה שיזניקו, אני עומד ככה, וזה היה מסחה של 50 מטר גב, ואני מחכה ככה, עומד על העדן הזינוק, ושום דבר לא קורה, ואני אומר, אמרו לי, תצא, כל החבר'ה
כבר יצאו.
ואז אני יוצא ומגיע שני. כן, הגעתי
שני. זה החלטה להגיע ראשון פלוס.
זה מה שכל כך הציב אותי.
לשתות קפה עד שהם יגיעו.
זה מה שהציב אותי, כי אני בעצם הגעתי שני, ואני חושב שאם הייתי יוצא בזמן, אז הייתי יכול להגיע ראשון.
אבל לימים הגעת מקומות גם טובים באולימפיאדה, נכון?
כן, כן, כן. אבל ההתחלה ככה הייתה, ביום השני כבר כמובן ששמתי לב והייתי קשוב מאוד לזינוק, אבל ההתרגשות הייתה כל כך גדולה שכנראה אני לא הצלחתי לשמוע את הזינוק. זהו, ומשם בעצם פתחתי לי את הדרך לתחרויות בינלאומיות. זה היה בשנת 85, בשנת 87 נבחרתי לאליפות עולם, נסעתי לאליפות עולם בשנת 87, אחר כך
זכית שם?
זכיתי שם במדליית כסף, כן, ב-200 מטר גב, ואז חשבתי שמן הראוי שאני ניסה לאולימפיאדה.
בוודאי.
האולימפיאדה זה משהו שהרבה מאוד ספורטאים רוצים להגיע. נסענו ממש לחודש שלם בסיאול, האימונים היו ממש ממש מפרכים, ממש התאמנתי יום יום, ובתוספת של חדר כושר, ובתוספת של מכונות אימונים בשישי שבת אם צריך, והמאמץ היה ממש ממש עילאי. מאוד אהבתי את מה שעשיתי, מאוד מאוד שמחתי לייצג את המדינה.
בן כמה
היית? הייתי בן 19 בערך. כן.
כן.
זהו, ובעצם בסיול זכיתי בשלוש מדליות ארד.
שלוש ארד.
שלוש מדליות ארד, כן, כן. והגאווה הייתה ממש ממש אדירה.
ברור.
אני אספר שאנחנו לכל אורך הדרך הייתי, אף פעם לא נצאתי עם ההורים לאיזושהי תחרות שחייה. תמיד הייתי לבד, הייתי בחור מאוד מאוד עצמאי, מסתדר לבד. אז ככה שלא לא נעזרתי בהורים.
זאת אומרת, ההורים גם אפשרו לך.
ההורים שחררו. כן.
ההורים שחררו, ניתקו את חבל הטבור, כן. ונתנו לך את העצמאות.
כן. וכמובן מרגלית, המאמנת הייתה צמודה. היא ככה מאוד הייתה דומיננטית.
אז בסיאול שלוש מדליות, הרד. איך זה לעמוד על הפודיום?
וואו.
מה מרגישים?
הכי מרגש שיכול להיות. מרגישים כאילו, וואו, זה ניצחון שהוא עילאי, זה משהו שהוא מאוד מיוחד. זה משהו שמרגישים כאילו אנחנו על גג העולם. ממש,
כן.
ממש גג העולם.
אני מסתכלת עליך ועברו שנים, אבל רואים את זה עדיין בעיניים. כן. רואים גאוות יחידה, הצלחתי.
כן, מאוד.
אז מסאול עברו עוד 4 שנים.
מסאול התאמנו לברצלונה.
ברצלונה.
כן, ברצלונה היא ככה, רצינו מאוד לחזור על ההצלחה שהייתה בסאול, כי כולנו, כל השחיינים, זכינו בהמון המון מדליות, ומאוד רצינו לחזור על ההצלחה הזאת. לצערי, בסאול היה לי מקרה לא כל כך נעים, אני אשתף אתכם. בסאול, מרגלית הציעה לי לשחות 50 מטר פרפר, ואני מדגיש ואני מחזור אומר, שאני שחיתי ללא שימוש ברגליים. משחה פרפר ללא שימוש ברגליים הוא מאוד מאוד קשה, והיה לי סיכוי טוב למדליה. אני לא ידעתי כי מרגלית לא הייתה משתפת אותנו בכמות המדליות או בזמנים שאנחנו אמורים לעשות כדי לקבל מדליות, זה לא עבד באותה הדרך. ובעצם כשהגעתי שנתיים התאמנתי על משחי הפרפר הזה, אני חושב שקילומטרים של פרפר עשיתי באותם שנתיים, רק כדי לעמוד בקריטריון. וכשהגענו לתחרות גילינו בעצם שיש 9 ספורטאים שנרשמו למשחי הזה, צריכים להיות 8, כ-8 שוחים בגמר, כלומר אחד מאיתנו צריך לעוף. בגלל שאני הייתי מועמד למדליית כסף, אז חשבתי שאני לא זה שהולך לעוף.
כן.
ובעצם אמרתי, טוב, נקום בבוקר, נעיף מישהו.
וזה לא יהיה אני.
וזה לא יהיה אני.
כן, ומה קרה?
וזה יקרה, וזה יהיה בסדר. ואז באותו משחי בוקר, הרגשתי שאני, תוך כדי שחייה, אני קצת שוקע למטה, ורציתי לעלות את עצמי למעלה, ובזמן שרציתי לעלות את עצמי למעלה, עשיתי מין רבע תנועה של חזה, תפס אותי שופט סגנון, ופסל אותי מהמשחה. אז אני בעצם זה שלצערי, עפתי מהמשחה. כן? ואני מגיע לקיר, אני רואה שאני מגיע מקום שני, הייתי אמוש 4 אדם באותו רגע, פתאום אני שומע ליין 3 ישראל אאוט, אני שומע את זה, כאילו עכשיו אני שומע את זה באוזניים שלי, ואני מסתכל, אני רואה את כולם רצים למזכירות, לבדוק מה קורה, ניסו להסביר שזה בעקבות המגבלה הפיזית שלי, אבל זה לא עזר, ונפסלתי.
אבל זה לא כך שספורטאי צריך לדעת שגם לפעמים נופלים?
כן, ברור, אבל נכון, באותו רגע
זה... באותו רגע זה קשה.
באותו רגע זה מאוד
מאוד קשה. ואתה יודע מה? אחרי כמה שנים? זה עדיין קשה לך, אני
קשה
רואה,
מאוד,
אתה מסתכל
מאוד.
ואני רואה שזה עדיין קשה לך.
מאוד, אני ממש זוכר כן. את זה, כאילו זה קורה
כאילו
עכשיו.
כאילו זה קרה עכשיו.
אבל כן, התמודדתי עם זה, התמודדתי עם זה.
אז באמת, הרבה מאוד הישגים ומדליות, ואני חושבת שלקחת את זה לחיים האמיתיים, נכון?
כן.
זה לא רק לעמוד על הפודיום, אספר לנו איך ההישגים הספורטיביים שלך השפיעו אולי על הביטחון העצמי שלך, על תפיסת המסוגלות שלך. איך לקחת את זה לחיים האמיתיים?
אני חושב שבעצם לא נתתי לנכות שלי הרבה מקום. כלומר, לא משהו, זה לא משהו שניהל אותי מאוד. זה משהו שבעצם אני חייתי איתו מאוד יפה, וחייתי איתו מאוד בשלמות. אני אמרתי את זה בהתחלה, שגם ההורים חיים עם הנכות שלי מאוד מאוד בשלמות. אז ככה שאני חושב שהעבירו לי את זה כמסר, והמסר הזה ממשיך עד היום. לא ויתרתי לעצמי בעצם בשום דבר, אבל לא עשיתי את זה בגלל שאני נכה. כלומר, הוויתור הוא לא בא כתוצאה מזה, אני רוצה להוכיח למישהו משהו. אלא זה משהו שהיה מאוד מאוד טבעי עבורי, להיות כמו שאני. אז בעצם סיימתי לימודי תיכון, ובתוך לימודי התיכון לא הסכמתי לקבל פטור בחינוך גופני. כן?
בכיתה רגילה.
בכיתה רגילה, אבל לא הסכמתי לקבל פטור בחינוך גופני, כי אמרתי, שחיין כמוני,
שחיין אולימפי.
יכול לקבל פטור בחינוך גופני.
צודק.
ופניתי ליועצת בית הספר באותו בית ספר שלמדתי, ושיתפתי אותה בדילמה שלי. אז אמרה לי, אין בעיה, אנחנו נפנה למשרד החינוך ונראה מה הם אומרים. וכשפנו למשרד החינוך, אז הם הציעו לי לכתוב עבודת גמר במקום פטור. אז כתבתי עבודת גמר שהנושא שלה היה כיצד משפיעה השחייה על נכה סיפי, שיתוק מוחין. מי שליוותה אותי בכתיבת העבודה הזאת, מרגלית.
מרגלית הידועה.
כן, כי מרגלית הייתה ראש חוג בסמינר הקיבוצים לחינוך גופני. אז היא בעצם הסמיכה מורים לחינוך גופני לעבוד כמורים. אז היא אמרה לי, אני מלווה אותך, והליווי היה במשך שנה וחצי. זה היה ליווי שהוא לא פשוט, עם מרגלית הייתה ככה, דרשה ממני מאוד עבודה, היא חשבה שאני כנראה סטודנט שלה בסמינר, אבל דרשה ממני ממש ממש עבודה קשה.
אז רגע, אז באמת למדת לימודים תיכוניים רגילים, צבא?
לא, צבא לא עשיתי. הצבא סירב לקבל אותי.
התנדבות לא באה לפרק באותה תקופה?
באותה תקופה הם לא עודדו התנדבות. היום הם הרבה יותר מעודדים את ההתנדבות.
היום זה מאוד מאוד נוכח.
יש כל מיני עמותות שעוזרות לנכים להתנדבות. אני חושב שאם הייתי היום צריך, אז כמובן שאני לא הייתי מוותר. אבל אני חושב שזה שהצגתי את המדינה, זה ככה קצת השלים לי
נכון,
את ה...
נכון, הגאווה הזאת שהבאת למדינה.
כן. אז אמרתי שזה היה הצבא שלי, באותה התקופה.
בוא נחזור באמת למשפחה, דיברת על ההורים ודיברת על האחים, אבל אני יודעת שאתה נשוי לטלי, נכון? ספר קצת ככה על ה... אתה נשוי לטלי, אתה עם הורים ל...
לנועם ויובל, נועם בן 25, יובל בת 22. הילדים כמובן הם ללא נכות פיזית, כי עוד פעם הנכות שלנו היא לא גנטית, אין משהו גנטי, זה תקלה במהלך הלידה, והילדים ככה נולדו לתוך הנכות שלנו.
איך מגדלים שניכם עם מגבלה? כן. נכון, גם אתה וגם טלי. כן. איך מגדלים ילדים, תינוקות עם המגבלה?
אז כאן היה סיפור מאוד יפה. בעצם כשטלי נכנסה להיריון, החלטנו שאנחנו רוצים לגדל אותם באופן עצמאי. כי אמא שלי ישר אמרה, אל תדאג, אנחנו נעזור לכם.
איזה אמא.
אז אמרתי, אמא, נהדר שאת רוצה לעזור, אבל אני רוצה שאת תישארי הסבתא, ואנחנו נהיה ההורים והכל יהיה בסדר. וביקשנו אישור העסקה לעובדת זרה, כדי שתוכל לעזור לנו לגדל את התינוק. ונדחנו.
נדחיתם על ידי... נדחנו על המדינה. ידי המדינה. כי מה הם הבינו? שאתם יכולים לבד?
אין לי מושג מה הם הבינו, אבל נדחנו.
אוקיי.
לא הבנו, אם אמרנו, אם אנחנו כזוג נכים, נדחים, אז מי מקבל את האישור אם לא אנחנו? כן. והחלטנו לפנות לכנסת... ולראות מה קורה. ובעצם שינו חוק בגללנו. היה מין חוק כזה שזוג נכים שרוצים להעסיק עובד זר, עובדת זרה, צריכים למכור רכב אחד. מה הקשר בין הרכב לבין העובדת הזרה? לא הבנו.
עד היום אנחנו לא מבינים. כן.
ואילן גילון שהיה בזמנו, הוא היה גם חבר כנסת עם פוליו, אז הוא עזר לנו, והבאנו לשינוי של חוק בכנסת, ובעצם עד היום כל נכים שרוצים לקבל אישור העסקת עובד או עובדת זרה, אז לא צריכים למכור שום רכב, וקיבלנו את האישור.
והסבתא נשארה סבתא?
סבתא נשארה סבתא.
והעובדת צייה?
כן, העובדת צייה, וגם כאן יש איזה סיפור, כי בעצם אנחנו היינו 3 חודשים אצל ההורים, גרנו 3 חודשים אצל ההורים, ואימא שלי נתנה המון ביטחון לטלי, לטיפול בנועם, בתינוק. וטלי ממש קיבלה ביטחון, כי טלי בזמנו הלכה ללא עזרה. היא לא נעזרה ברולטור, היא הלכה ללא עזרה. אז היא למדה להחזיק את התינוק, ולמדה לחתל אותו, ולמדה להכיל אותו, והכל, הכל, הכל. ואחרי 3 חודשים עברנו לדירה שלנו, אז טלי הרגישה שהיא כבר לא צריכה את העובדת הזרה, אבל למרות זה הבאנו עובדת זרה, העסקנו, העובדת הזרה היה קשה איתה, כי
קשה איתה.
טלי נורא פחדה שהיא לוקחת לה את האימהות שלה, אז היא נתנה לה ככה לעשות דברים רק שממש ממש קשים לנו, כמו למשל לקלח את הילד, דברים שאנחנו לא יכולנו לעשות, אבל כשכבר הרגשנו שהילד כבר יושב ואנחנו יכולים לעשות את זה באופן עצמאי, אז אנחנו היינו עושים את זה. אני הייתי מקלח אותם על הברכיים. אני יושב על הברכיים באמבטיה ומקלח את הילדים. וככה גידלנו אותם.
תקשיב, זה ממש מעורר השראה ומרגש אותי אפילו, מאוד. היכולת שלכם להבין מה אתם יכולים ומה לא, וכשאתם יכולים, אתם עושים את זה עד הסוף, גם אתה וגם טלי, זה מעורר השראה. אתה יודע, היום, בעקבות המצב, בעקבות המלחמה, הרבה מאוד אנשים נפגעו, נקרטו איברים, ובחורים ובחורות צעירים הם באמת סובלים ממגבלות. מה ההמלצה שלך? אני ככה מסתכלת עליך באמת, בעיניים, אני ממש מתרגשת, ואני בטוחה ששומעים את זה אנשים. איזה המלצה אתה יכול לתת לבחורים, לבחורות?
אני חושב שאסור לוותר, כלומר, להתמודד עם כל מה שיש, להשתדל לקבל את כל מה שיש. אני יודע שזה מאוד קשה, אני מגיע מתחום האימון, אני יודע כמה שזה קשה, אבל אין ברירה, כאילו זה משהו שאני חושב שגם אצלם נכות טראומטית היא אחרת מאשר נכות כמו שלנו, שבעצם גדלנו לתוך הנכות הזאת מגיל מאוד מאוד קטן. אז נכות טראומטית של נכי צהל או מישהו שנפגע בתאונה לדוגמה או כל
או גם אחרי. אפילו בני הגיל השלישי שנפגעים ומאבדים יכולות, נכון? גם קשה. הגיל הזה. כי מה אתה אומר? אתה אומר, אני נולדתי לתוך זה, זה מה שאני יודע ומכיר, אז יותר קל לי מאשר בן כן. אדם שנקלע לתוך
לנו, לנו יותר קל, כן, כי אנחנו בעצם לא יודעים משהו אחר.
כן,
אנחנו...
אז אתה אומר, בגלל שאני לא יודע משהו אחר, אז הרבה יותר קל לי להתמודד.
כן.
אתה עברת מ... עולם הספורט לעולם האימון האישי.
נכון.
מה גרם לך ומה אתה חושב שזה מגביל, שונה?
זה גם מגביל וגם שונה.
אוקיי, אז בוא נשמע.
כן, כי בעצם הספורט הוא אימון פיזי, אבל בתור מאמן, קואוצ'ר, אני בעצם עושה מה שנקרא אימון מנטלי. ובין היתר, עם השנים, אני גם ליוויתי ספורטאים פעילים. שזה גם, זה היה מין משהו שהוא די, בשבילי מאוד טבעי לעשות, כי אני בעצם הייתי במקום שלהם.
ספורטאים פארלימפיים?
לא.
רגילים?
לא, לאו דווקא, כן. Mm-hmm. כן. ומאוד שמחתי לעזור להם. הליווי שלי גם היה מאוד מיוחד. אני ממש הייתי הולך למגרשים לראות אותם משחקים. היה חשוב לי לראות את הבן אדם שנמצא אצלי בחדר, לראות אותו גם על המגרש, כי יש הבדל מאוד גדול כשמישהו נמצא במגרש, ומישהו נמצא אצלי בחדר. והיה לי חשוב מאוד, אז אני תמיד דאגתי להגיע פיזית לראות אותם משחקים עם איזה טניס, עם איזה כדורסל, כדורגל.
זאת אומרת, לאו דווקא שחייה.
כן, לאו דווקא שחייה.
כי מה אנחנו מבינים היום? שהאימון המנטלי הוא מאוד חשוב, נכון, להישגים ספורטיביים.
יש לו מקום מאוד, כן.
זה לא רק היכולת הגופנית, אלא המנטליות עוזרת להגיע להישגים, ולעבור את המחסום.
כן, כן.
נכון?
חשוב, כן.
אז בוא נדבר על המלצות שאתה ככה נותן לאנשים, לכלים, לחיים. מה אתה יכול, המאזינים ככה מקשיבים? אני בטוחה שגם הם מתרגשים מהיכולות שלך.
תודה. אני חושב שקודם כל, להמשיך... לזרום ממה שאנחנו יכולים, לא לוותר לאף אחד, לקבל המון המון מוטיבציה מכל מה שאפשר, אם זה ממשפחה, ואם זה מחברים, ואם זה ממקומות עבודה, ואם זה מספורט, לעסוק בספורט, לתת מעצמנו כל מה שאפשר, זה ממלא אותנו בהמון המון דברים, ובעצם זה מה שנותן לנו בעצם את האפשרות לחיות מאושרים. אני אומר, חשוב מאוד לחיות באושר, כל אחד בחלקו שלו.
מרגלית הייתה בשיחה שלך מאוד דומיננטית.
נכון.
האם אתה הופך להיות מרגלית של אנשים אחרים?
אני דורש עבודה בתוך חדר האימון שאני מאמן אנשים, זה כן. גם מרגלית מאוד דרשה מאיתנו עבודה.
אני מרגישה שהפכת להיות סוג של מרגלית כן, להרבה אנשים.
כן, אבל אני אף פעם לא רציתי להיות מאמן פיזי של, למשל, מאמן שחייה או משהו כזה, כי תמיד רציתי להיות בתוך המים ולא מחוץ למים. אבל מרגלית יש לה מקום אצלי מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שלכולנו, לכל השחיינים שעברו תחתיה, אז לכולם בעצם היא הייתה מאוד משמעותית עבורנו.
כן, זה ממש נשמע ככה.
אני יכול לספר שהיא עבדה גם בבית הלוחם וגם בספיבק, אז היא אימנה גם את נכי צהל וגם נכים שהם לא נכים, לא נכי צה"ל.
והיום אתה משתמש בכלים שקיבלת מעולם הספורט גם בעולם האימון?
אני חושב שעד היום אני השארתי מאוד תחרותי עם עצמי. כלומר, אני לא מוותר לעצמי בשום דבר. בכל מה שקשור, אני עובד בכמה מקומות עבודה במקביל. אני חי מאוד טוב, ממש חי מאוד טוב, ולוקח את המוטיבציה, כל הזמן המוטיבציה מול העיניים שלי. משהו כן. שמאוד מאוד חשוב לי.
אתה יודע שספורט זה באמת תחום שמחנך ומלמד לחיים.
כן.
לאו דווקא רק התחרות הספורטיבית, אבל לעמוד בלוח זמנים, להגיע בזמן. זאת אומרת, יש מעבר לספורט, נכון?
ברור.
יש לזה המון המון כלים לחיים.
כן.
נכון?
אני מאוד מדויק. אני בן אדם מאוד מדויק. אני בן אדם שמשתדל מאוד, למשל, לא לאחר. אני עושה... כשאני צריך לעשות איזושהי משימה, אז אני מנסה לעשות אותה על הצד הטוב ביותר במלואה, ולא כזה לחפף בחצי הדרך, או כל מיני כאלה דברים. זה מאוד מאוד חשוב לי.
כן.
אני חושב שזה גם מה שאני מעביר לילדים שלי, מקווה מאוד.
אז בוא נחזור, התחלנו, פתחנו בהרצאה, בשיחה, כשדיברת על ההרצאה שלך מהפגיה לפודיום האולימפי, ועכשיו אני רוצה לחזור לזה. מה המסר המרכזי שאתה ככה מעביר בהרצאה?
וואו. קודם כל, את השם של ההרצאה הוא שם מיוחד.
נכון.
שטלי המליצה לי על השם הזה. אני חייב לתת לה את הקרדיט.
נכון. שפו, טלי.
כן.
טלי, שפו.
ואני חושב שעצם השם של ההרצאה כבר נותן את הסבר בעצם על מה ההרצאה.
רומז, נכון?
כן, רומז. והמטרה שלי היא שהמון המון המון חבר'ה ישמעו את הסיפור. כמובן שכאן אני ככה מספר על רגל אחת את כל מה שקורה, אבל בהרצאה אני נותן לזה המון מקום לכל מה שקרה בספורט, לכל התהליך של הלימוד והאימון. האימון הוא מאוד מסיבי, האימון הוא מאוד דורש. זה לא שאנחנו... מגיעים לאולימפיאדה, עולים על מטוס וטסים. זה לא כל כך פשוט. לפני יש המון המון הכנות, המון המון דרישות, לעמוד בקריטריונים. אז כל זה, אני חושב שאני מדבר על זה בהרצאה שלי. הרצון, היה לי רצון מאוד מאוד חזק ומאוד עז להגיע לאן שהגעתי.
זאת אומרת, אתה אומר שהסיפור שלך הוא לאו דווקא רק למי שסובל ממגבלה, נהפוך הוא לבני נוער, אפילו שלא סובלים ממגבלה, יכולים ללמוד הרבה מאוד מהיכולת שלך לקחת את מה שקיבלת ולעשות מזה הכי טוב.
כן, מישהו אחר יכל לקחת את זה בדיוק למקום ההפוך.
נכון.
ולשבת ולבכות על מה גורלו, ואני בוחר אחרת. אני בוחר לחיות חיים מלאים, ואני חושב שעבורי, זה מה שנכון. כמובן שכל אחד בוחר לעצמו את הדרך שלו, אבל אני חושב שמה שנכון זה לחיות, לחיות באופן מלא.
אני יותר ממסכימה איתך, ואני חושבת שגם פה ברעיון עברת את המסר הזה בצורה מאוד חדה וממוקדת, ואני מאוד מתרשמת מהדרך שאתה מעביר, וככה, זה כבר, אנחנו תכף מסיימים, יש איזשהו מאומן, או מישהו שככה השפיע עליך, כמו שהשפיע, שאתה השפעת עליו, והוא השפיע עליך, כמו שמרגלית ואתה, הקשר שלך, שמשהו שזכור לך?
לא זכור לי משהו מיוחד, כמובן היות ואני כבר מאמן 15 שנה, אז היו לי המון מאמנים שעברו אצלי, אבל לא משהו ספציפי של מישהו שהשפיע עליי. אני יודע שאני השפעתי על הרבה מאוד חבר'ה, כי אני חושב שהנחות בנושא הזה של האימון קצת שירתה אותי, כי הם אומרים לעצמם, אם הוא יכול להגיע למה שהוא הגיע, אז אנחנו גם יכולים.
אני רוצה לתת לך גם מקום לספר על הקבוצה הזאת שאתה מלווה. כי יכול להיות שיש אנשים שמקשיבים, ויכול להיות שזה גם מקום שהם יכולים להצטרף, אז בוא תספר על הקבוצה הזאת, ניתן לה גם במה.
אז אני מרכז את מועדון נכי הפוליו של תל אביב. פוליו זה היה חיידק בשנות ה-50, אבל בשנים, בחודשים, בשנה האחרונה, אנחנו החלטנו להצעיר את המועדון, להכניס חבר'ה נכים עם נכות פיזית צעירים יותר, שהם לאו דווקא פוליו. וכל מי שרוצה מוזמן לפנות אליי ולהיכנס למועדון, אנחנו בשמחה נקבל חברים חדשים.
חברים וחברות.
וחברות כמובן.
כן.
אנחנו בכל שבוע נפגשים בימי שלישי ובשעות הערב להרצאה, שלפניה יש לנו ארוחת ערב קלה, שאנחנו דואגים לארוחת ערב קלה. החבר'ה מאוד מאוד נחמדים, המועדון מאוד מאוד שמח. ואני מזמין את כולם לבוא ולהצטרף אלינו בשמחה ובססון.
אז אם מי מהמאזינים רוצה להצטרף, או אתם מכירים מישהו שהוא עומד בקריטריונים האלה, אתם מוזמנים להעביר את המסר, יש מועדון שהוא פתוח פעם בשבוע, פעילות חברתית, פגישה עם אנשים, מה יותר מזה? נכון?
אני אומר שהמועדון לא קורה בתשלום, הוא ממומן על ידי, מתוחזק על ידי אגף הרווחה של עיריית תל אביב.
וזה מקסים שיש את המקום הזה ואנשים מגיעים, וזה חשוב. משפט או משפטים אחרונים ככה שחשוב לך להגיד ולא דיברנו על זה? יש עוד משהו ככה שחשוב לך?
אני עושה עוד כל מיני פרויקטים נוספים.
כן.
אז אני גם עורך מפגשי העצמה בקבוצות בלוד ופתח תקווה של קפה אילן, של עמותת אילן. אני בעצם יושב עם חבר'ה בבתי קפה, חבר'ה עם סיפי בבתי קפה, ושומע אותם עושה העצמה קבוצתית. מאוד אוהב את מה שאני עושה. היום אני ממש ממש אוהב את כל מה שאני עושה. אני בוחר את הדברים שממש אני רוצה לעשות אותם ונהנה מהם, ורואה תוצאות טובות.
רואים ושומעים שאתה אוהב את מה שאתה עושה, כן. אתה נהנה מזה, ואני בטוחה שאתה גם מצליח.
תודה.
אז בועז, תודה רבה על השיתוף המרגש, ובאמת מעורר השראה. סיפור חייך הוא עדות לכוח רצון, לאמונה, ולדעתי אתה באמת מהווה דוגמה אישית חיה, שמגבלה פיזית אינה מגדירה את האדם, ושעם התמדה ותמיכה נכונה, ניתן להגיע להישגים מרשימים. אז למאזינים שמתמודדים עם אתגרים, כדאי לזכור כי כל מכשול הוא הזדמנות לצמיחה, והכוח לשינוי נמצא בתוכם, נכון? רק צריך ללמוד ולמצוא אותו. אז בדיוק כפי שבועז הראה לנו, עם גישה חיובית, נחישות, תמיכה, אפשר להגשים כל חלום. אז בועז, תודה רבה.
אנחנו, תודה על הרוח.
תודה רבה. אנחנו נצא לשיר, ואחר כך תהיה איתי כאן העיתונאית שרית יוחפז, העיתונאית הבית, שתיתן לנו טיפים והמלצות חמות לאירועים והופעות לחודש הקרוב. אז תכינו לכם כלי כתיבה כדי לרשום את ההמלצות של האירועים שאתם לא רוצים להחמיץ, והשיר שאני אצא איתו הוא השיר של עידן עמדי, ואם לא שמעתם אותו, סופרמן, אז תישארו ותקשיבו. רגע.
בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים, והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדולים, הילד הופך לנער, לעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצאות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק? ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
עזרתי לחיים, ידיי היו הכל. עזרתי כל המדלים, מחנק ואדיות. אחרי חושך, אחרי התאומות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד או לחיות. זה לכל מי שחשד בי שאני אחר, שקיבלתי את האור שלי מן ההפקר, שהמלאכים ירדו, השתחוו, אמרו אמן, הוא אדם רגיל, הוא סופרמן.
18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם, היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מוותר, הפעם זה סרט אחר. הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה בינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הרבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת, הנער הזה הוא אני.
עזרתי לחיים, ידיי היו הכל. עזרתי כל המרדלים, מחנק רדיו. אחרי החושך, אחרי התאומות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות. זה לכל מי שחשד בי שאני אחר, שקיבלתי את האור שלי מן ההפקר. שהמלאכים ירדו, השתחוו, אמרו אמן, הוא לא אדם רגיל, הוא סופרמן.
אז אחרי שהתארתי ספקות, ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים, עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר למדתי לעצמי להסביר שכל מה שחוויתי נועד לי ושאוכל לבסוף להבין שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח לא גרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות,
יותר מפחיד לא לחיות.
נזרעתי לחיים, ידיי היו ריקות. שרעתי כל אוויר דליל, מחנת ועדיות. אחרי החושך שעברתי אלף תאומות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות. זה לכל מי שחשד בי שאני אחר, שקיבלתי את האור שלי מן ההפקר. שהמלאכים ירדו, השתחוו, אמרו אמן, הוא לא אדם רגיל, הוא סופרמן.
אוקיי, זה היה סופרמן, עידן המדי שלנו. שלום, שלום, שרית.
שלום, צהריים טובים, נעמי האהובה שלי. אתם מאזינים יקרים, התגעגעתי אליכם.
איזה כיף, איזה כיף שאת איתנו. ושרית, בואי, תני לנו, שרית יוכפז, עיתונאית, היא עוסקת בתרבות, תיירות, החיים הטובים, בואי, תני לנו את ההמלצות הכי טובות שלך לחודש הקרוב.
אהבה גדולה, ואני חייבת לספר על שני, על כמה אירועים מאוד מיוחדים שהתקיימו. התקיימה לשנה החדשה מסיבת הנוביגוד היוקרתית בישראל. מאות אלפים ישראלים יוצאי ברית המועצות, הם חוגגים בדרך כלל את המסיבה שהיא לא נקראת יותר סילבסטר, היא נקראת נוביגוד, חגיגות ערב השנה האזרחית שסוברות בשנים האחרונות פופולריות. השנה הגיעו אורחים, תיירים מחול, למרות שלנו עדיין במלחמה, הגיעו לתמוך ולחגוג בישראל. הם הגיעו לאולם ברמת גן, דימולה, פלטינום.
אז רגע, רגע, שרית, שרית, זה כבר היה, לא?
כן, אבל בגלל שזה כל כך היה מיוחד, שאני לא ראיתי דבר כזה בארץ, אוקיי. הם החליטו להביא את הכפור, ואת השלג, ואת הסנטה קלאוס, ואת השלגיה, והם מילאו את העולם, הגיעו את ניירים מארצות אירופאיות להתקרב לישראל, וזה מה שגרם להם, למרות הפחד מהמלחמה, להגיע לכאן, לחגוג, וערך את זה ראובן קים, איבנטר, וזה היה מאוד יפה. עכשיו, אני רוצה להמליץ על משהו שהיה מאוד מרגש, שאני רוצה לספר, הייתה הדלקת נר חנוכה בחוות נערי האור ברשפון, היא משמשת גם כמרחב מנופה לסורדי הנובה ולאנשי כוחות הביטחון הפוסט-טראומטיים. בטקס הדלקת נרות הגיעו משפחות שכולות, ראשי החווה וצוות המטפלים המסור, דיפלומטים, חברי מועדון השגרירים, והם יקחו נרות, אפילו הגיע רב מחבד וכל זה כדי לסמר, ובמקום הזה הם מייצרים לכל אנשים שעברו טראומה נרות ועבודות יד, וזה הופך להם כאילו לתרפיה ועוזר להם.
אוקיי.
והיה אז... עוד משהו שרגש אותי גם לך, היה אירוע הוקרה לנכי צה"ל ולכוחות הביטחון, ולבית לוינשטיין, הגיע ראש העיר של רעננה, הגיעו יוצבי ראש של נכי צה"ל, והאירוע הזה, תרמו את זה, חוות רונית, הרחה אותם, ואת בית הלוחם, היו רוטודים ומופעים.
עכשיו אני עוברת להמלצות. תני לנו המלצות.
אנחנו חוזרים, עוברים להמלצות. אני רוצה להמליץ על סרט שנקרא חדר הפלאות, מצופר על אם שהבן שלה נכנס לקומה. הוא נדרס. והיא החליטה להגשים את החלום שלו, היא מצאה יומן סתרים, ובו הוא רשם את כל החלומות שלו, והיא החליטה שהיא תגשים את החלומות שלו, והייתה ביניהם טלפתיה ותחושות, אפילו שהוא היה בקורה, היא הצליחה לגרום לו להתעורר.
אל תעשי ספוילר, לא לעשות ספוילר, אז את אומרת, אל תגלי.
כן, אתם חייבים לראות את זה, זה כל כך מרגש.
חדר הפלאות, חדר הפלאות.
כן, זה בסינמטק.
אוקיי.
עכשיו יש סרט שגם את ראית אותו, שהוא נקרא הטבעת, סרטו של אדיר מילר.
מדהים, מומלץ מדהים. ביותר, כן, נכון.
נכון, קומדיה מרגשת על שלוש דורות בהיסטוריה המשפחתית.
נכון.
זה סרט שהוא חשוב, כי אסור לנו לשכוח את השואה.
נכון.
ובסרט הזה אנחנו רואים, משחק שם אדיר מילר ותיקי דיין, והוא מומלץ בחום.
גם אני ממליצה.
נכון, עכשיו אני רוצה להמליץ לכם לבוא לבקר במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב. יש שם תערוכה שתתקיים עד ה-15 בפברואר, וזה מתאים לכם, מאזינים שלי. התערוכה נקראת עדות מקומית 2024. מציגים שם כל גדולי הצלמים, ויש שם תיעוד גם של המלחמה, 170 עבודות, 69 צלמים, הציגו בתערוכה עדות מקומית, והייתה גם תחרות של צלמים מובילים.
אוקיי.
Okay. בירושלים...
זה עד ה-15 לפברואר. כן.
כן, עד ה-15. במוזיאון ארץ ישראל, רמת אביב. אני רוצה להמליץ שבימי שישי, מ-10 לינואר, יתחילו להיות מופעים של הקומדי בר בתיאטרון החאן בירושלים, כי החיילים פנו שאין להם איפה לבלות. אז נרתמו אומנים גדולים ואנשי הקומדיה לשמח אותם. יש הצגה נפלאה שאני רוצה להמליץ עליה, מי מפחד, מוירג'יניה וולף, הצגה טובה.
באיזה תיאטרון?
לראות אותה בקאמרי בתל אביב.
אוקיי, ממליצה?
הצגה נקראת מי מפחד, מוירג'יניה וולף.
אוקיי.
אפשר לראות אותה בקאמרי תל אביב. היא נחשבת לפסגת יצירתו של אדוארד אוליבי, אחד מגדולי המחזאים בתקופתנו. בהצגה הזאת אתם צריכים לבוא מוכנים לקרוא על ההצגה הזאת כדי להבין, כי זה דרמה עוסקת ביחסים, תקשורת בין אישית וגם עצב, התמודדות עם כאב בלב. הצגה חזקה, שחקנים טובים. אני רוצה לומר לכם שמתקיים מ-14 לחודש עד ה-18 יהיה פסטיבל לקולנוע אפריקאי גם בסינמטק, יוקרנו סרטים נפלאים, ואני רוצה לספר לכם בירושלים, במת האומה, בבנייני האומה בירושלים חוזרת לעונה חדשה עם מיטב המופעים של שלמה ארצי, שיירי בו, יורם גאון, וזה יתקיים בחודשים ינואר, פברואר, מרץ, ומי שיופיע שם הוא יורם גאון. ואני רוצה לספר לכם שנשיא המדינה חגג במעונו יום הולדת 85 ליורם גאון, אז אמר החבר שלנו, נאחל לו מרדיו סול וממני,
נכון.
בריאות טובה, אריכות ימים וים של אהבה ויצירה.
אני מצטרפת לברכות.
נכון, ושבעזרת השם יחזרו החטופים והחיילים בשלום. והדבר האחרון, אני רוצה לאנשים שאוהבים לטייל, עיריית תל אביב, יפו וגני יהושע משקמים פרויקט שיקום חדשני מקיף בגני יהושע, צמוד לגדות נחל הירקון, יעשו שם מצפורים לציפורים וספסלים ומקומות לטיולים, וזה יהיה נורא נחמד, תוכלו לראות פריחה יפה ותרקפות ובעלי חיים של הטבע, וזה לכם מקסים.
אז תודה, תודה רבה שרית על ההמלצות, באמת באמת הרבה המלצות, תודה שרית על זה, ונתראה עם שרית בחודש הבא, ועד אז, עד אז מאזינות ומאזינים, תודה לכם על שהייתם איתנו בתוכנית הזאת. אם מצאתם ערך בתוכנית ואתם חושבים שהיא תועיל למישהו נוסף, תעבירו אותה הלאה. כשאתם עושים מעשה טוב, אתם מקבלים טוב. אז תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם, תודה לאחד שלי חייקה שנמצא שם מעבר לזכוכית. אני נעמי חייקה, מאחלת לכם המשך שבוע שקט, מתפללת יחד איתכם לחזרה של האחים והאחיות שלנו שם, בעזה, הלב שלנו איתם. הפצועים והפצועות, החלמה מהירה ושולחת איחולים והגנה לחיילינו. תודה רבה לכם, להתראות בתוכנית הבאה.
אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעוד, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול אוהב הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור, בכל אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. Yeah.
רדיו סול סיואייל הרדיו של סול. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back. תחרות המשפט.